אנחנו נעבור אם כן לפרשנים, יעקב ריבלין, אבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב, עוד ערב קשה בירושלים.
ערב קשה בעקבות הפיגוע הזה אכן, ויום ארוך היום בירושלים, הפגנה של עשרות אלפי משתתפים, יום סוער בוועדת החוקה של הכנסת, ובכלל בכנסת המחאות האלה קולניות מאוד. מנגד, אנחנו שומעים ממש הערב, רוטמן ולוין קוראים להידברות בבית הנשיא, לא נענים בצורה חיובית. יעקב, לאן זה הולך? אנחנו ככה מגיעים להתנגשות, זה קרוב מאי פעם.
תראה, המסע ובטן פה של לוין ורוטמן מדברים עליו מצד שני, בני גנץ ויאיר לפיד מציבים תנאים, זה בערך כמו הדיבורים שאנחנו שומעים כבר 50 שנה על מסע ומתן בין ישראל לפלסטינים. הכל מתחיל ונגמר בדבר אחד, מי שולט פה? עכשיו, כל היות הזה משחקים רק כלפי דעת הקהל בעולם, מי דוחק יוזמות השלום השונות שעלו פה בכל השנים האלה. הישראלים אומרים, אנחנו מוכנים להיכנס מסע ומתן מיידית, פלסטינים אומרים קודם כל נסיגה לקווי 67. המשל הזה יסביר את כל מה שקורה פה, ואני קצת רחיב בעניין הזה. אתמול הייתה קריאה מאוד מאוד נרגשת של הנשיא, הוא באמת יפה, הוא גם נזף קצת בבית המשפט הזה, שאין שם שופטים מזרחים, אבל שחק כל השורה האופרטיבית שלו הייתה לטובת המפגינים, הוא אמר קודם כל לעצור את הליכי החקיקה. עכשיו כל בר ברב אחד יום יודע, שאם יעצרו את החקיקה היא יותר כבר לא תתקדם. ועל רקע זה הייתה הפגנה היום, על רקע זה לוין ורוטמן מייצים את החקיקה, כדי לשלם מספתיים, הם עודים, אנחנו אומרים, אנחנו מוכנים לבוא לבית הנשיא, ולהידיין שם, האופוזיציה אומרת, לא נדון עד שתהיה עצירת חקיקה, פה זה מתחיל ופה זה נגמר.
אני יוצא מנקודת הנחה, אפרופו יעקב, כשאתה מדבר על תהליך השלום, לפעמים התהליך עצמו גם כן חשוב, והיום ראינו, איך בגץ במצד האיוולת שלו פספס את שני הנציגים שיכלו בעצם להוות גשר להגיע להידברות. הראשון הוא נתניהו שהיועצת המשפטית הוציאה אותו לנבצרות, והשני הוא אריה דרעי, שלמרות כל מה שעוללו לו, ואפרופו מה ששמענו ממנדלבליט, וכשמדברים איתנו על זה שבגץ לא בניגוד עניינים והיועצת המשפטית לא, אתה שואל את עצמך איך היא לא קמה ואמרה לשופטים, או שמנדלבליט איך הוא לא קם ואמר לשופטים, חבר'ה אתם עושים עוול, אבל זה במאמר המוסגר. זה שני הנציגים שיכלו להוביל פה איזשהו שיח והידברות, וזה לא קורה. עכשיו, כשההגה בידיים של לוין, יקרה מה שקרה במסע ומתן הקואליציוני. האיש לא בא בשביל להתפשר, הוא יוציא את הנשמה לצד השני, ומבחינתו ההפגנות הן בסך הכל מטרד, אין לו את הראייה הרוחבית, לראות מה זה ישליך על הכלכלה, מה יקרה מזה למדינה, מה שאולי דרעי ונתניהו רואים. אני לא רואה, אגב, יכול להיות שאם היו יודעים בצד הימני שפשרת הנשיא תתקבל בצד השני, הם היו הולכים על זה. אבל כולם מבינים שמבחינתם כל המטרה היא רק לעכב את הליכי החקיקה, ואחר כך גם הם ימוססו וממסמסו כל פשרה שהיא שתבוא מכיוונו של הנשיא. לכן קשה לראות איך בשבוע הזה תהיה איזושהי התקדמות, אלא אם כן תהיה התקפלות של הימין. כל נסיגה משמעותה תהיה התקפלות.
אוקיי, אז אתם אומרים מצד אחד הולכים על חקיקה, לא עוצרים את החקיקה, ועכשיו כל השיח מה נועד קצת להרגיע את האווירה ברחובות, ואני שואל אתכם באמת, אחד, עד כמה זה משפיע, הלחץ הזה מהרחוב, מהשמאל, הפגנות, קריאות, רשתות, וכל מיני אמירות כאלה, ומהצד השני, נתניהו מסונדל, לא יכול להגיב, לא יכול להתבטא בעניין, בטוח שהבטן שלו מלאה, עד כמה מהלך כזה יכול לצאת לפועל, בלי שהאיש החזק בממשלה מעורב בו, יעקב.
אין ספק שהוא מעורב בו, להגיד שנתניהו לא מעורב ולא מקבל את ההחלטות הקרדינליות בנושא הרפורמה המשפטית, זה כמו להגיד שדרעי לא מנהל את ש"ס, זה כמו להגיד שהוא לא מנהל את משרדי הפנים והבריאות, ברור שהוא הקובע, ובשיחות הפרטיות שלו בין לוין שאף אחד לא מדליף ממחות, הוא מנהל את כל הקרב הזה על הרפורמה המשפטית. אני רוצה להתרכז בחלק הראשון שהשאלה שלך, שאלת מה זה משפיע הפגנות כאלה? אז בכאורה, הכלבים נובחים בשיירה עוברת, בכנסת ממשיכים לחקוק, ומסביר הפגנה, אגב, אני רוצה לומר, הפגנה די יפה, למרות שאני לא חושב שיש שם מאות אלפים, אבל צריך לזכור שהתל אביבים תמיד מפגינים בתל אביב, גם הפגנת 400 האלף, כל ההפגנות, יש להם את רבין, הבימה, זה ש-50, 60, 70 אלף עלו לירושלים, אני מוכרח לומר שזה הישג מסוים, לאור כל מה שקרה. עכשיו, מה ההשפעה של זה? יש לזה כמה השפעות. דבר ראשון, זה מטריף את שופטי הבג"ץ ללכת להחלטות קיצוניות. זה נותן להם רוח גבית, להוציא בראש מעלה לנבצרות, לבטל את כל חוקי היסוד, דברים שהם לא היו מעיזים לעשות קודם, הם מרגישים שחצי העם איתם לכל החלטה שהם יקבלו. דבר שני, כמו שאמר מקודם, זה מפעיל לחץ על השווקים הבינלאומיים, יש כאן איזושהי תחושה של כאילו הממשלה הולכת לפעול, הברוקרים בוול סטריט יושבים ורואים המצליחים שלהם את התמונות, והם חושבים שאוטוטוט הולכת להיות פה איזו מהפכה כמו בכיכר תחריר בקהיר, לזה יש השלכה. זה, אלו המטרות האמיתיות של המפגינים, כי הם יודעים שבקואליציה הזאת הם לא יכולים לחפש דקים, אז הם רוצים להפעיל לחץ על בג"ץ מצד אחד, על היועץ המשפטית מצד שני, ועל השווקים הבינלאומיים מצד שלישי.
וכלכלה זה עניין של אווירה. מי כמו נתניהו שמומחיותו בשיווק, והוא שיווק את ישראל יפה מאוד, והעשור שלו, העשור פלוס שלו כראש ממשלה, היה באמת תור זהב כלכלי, והוא מבין שבעניין הזה מספיק שיש איזושהי אווירה, לא משנה המציאות. כשיש אווירה, כשאתה שומע שהחלק ה... כל ההייטקיסטים והפרופסורים מדברים על זה, וזה מהדהד החוצה, והנשיא ביידן מדבר על זה, ומקרון מדבר על זה, אנחנו נראה את זה, זה ישפיע ללא ספק, ותראה פתאום שאחת מחברות הדירוג מורידה את דירוג האשראי של ישראל, וזה עלול להוביל למפולת. אם יש משהו שמדאיג לדעתי נתניהו, זה העניין הזה, לא המפגינים, אליהם הוא כבר אפשר לומר התרגל, הוא יודע שהם ימצאו כל דרך בשביל להפגין נגדו, אלא זה שהם מכוונים לבטן הכלכלית, זה בעצם סוג של לקדוע חור בספינה, אבל יש להם כבר את התחושה שאין להם מה להפסיד. פתווה נפשי עם פלישתים.
טוב, בואו נעבור...
בעניין הספינה הזאת הטובה, את כל החברה האלה שמוציאים את הכסף החוצה, יש סירות הצלה. הם כמו שגדירו אותם דוקטור גדי טאו ונייחים. הם כאלה שיכולים לעבור עם הכסף שלהם בכל מקום בעולם, להחזיר, להוציא אותו. אף אדם שעבד קשה על הכסף שלו, ולא הספיק אותו כל מיני הטריקים האלה של שוק ההון, לא מוציא כסף לחוץ לארץ. מי שיכול מוציא, ברגע שיכול הוא יחזיר אותו. לכן החבר'ה האלה מוגנים. אבל אתה לא תראה את ספר טיימר, ואתה לא תראה את התעשיינים מוציאים כסף החוצה. אתה רואה כאלה חברות הייטק שברובם הן גם בינלאומיות, שבלחיצת כפתור מעבירים כסף מבנק אחד לבנק שני. להם הם לא...
אבל הבעיה שהם משפיעים על האווירה, ברגע...
אבל הטענה היא, יעקב, זה לא באמת אם כסף יצא מכאן או לא, ולא באמת האם ישראל תתרושש פה מיזמי הייטק, אלא מתודעה שתתפס ותחרט בעולם הכלכלי הבינלאומי, שיש בעיה בישראל.
היא אומרת, יש בעיה, אני אלך למקום אחר.
בלי הרבה להבין אם יש בעיה או אין בעיה, אלא זה פשוט יתפס כמו מגמת הסקרים שאנחנו מכירים ורואים. אני רוצה לדבר איתכם על עוד עניין אחד, וזאת היועצת המשפטית לממשלה. אז היא היום לא מאפשרת לנתניהו להגיב לדברים, אבל במקביל לכך אנחנו שומעים את היועצת המשפטית אומרת שהיא לא תגן על החוק של דרי בבגץ. היא גם מקדימה ואומרת, בגץ יפסול את החוק הזה. אז לאן הקואליציה לדעתכם הולכת בסיפור הזה? להראות לי יושב ראש ש"ס שהיא מבחינתה משלמת במזומן את מה שהוא רוצה, ואם לא נצליח, לא נצליח?
אתה התייחסת פה לשני נושאים, א' והנבצרות של ראש הממשלה, ופה גלי ביאר הזאת תקעה כל עצמי, כי ברגע שהיא אמרה לנתניהו, אתה לא יכול להתערב ברפורמה המשפטית, הוא לא מתערב, אז מה היא תגיד לבגץ? שהוא מתערב, הוא בעצמו, הוא ילד טוב, הוא צייטן, כל מה שהיא אומרת לו היא עושה, זה דווקא מחזק את הטענה שהיא לא תוכל להוציא אותו לנבצרות. לגבי חוק דרי זה לא סוד, נדמה לי אבי שאמרנו את זה כבר בתוכנית הזאת, גם בתוכנית שלנו שלוש פעמים, כל ילד מבין שהחוק הזה יפסל. אם הוא לא יפסל כמצד עצמו, הוא יפסל משהו פרסונלי, ידחו אותו לקדנציה הבאה. זאת אומרת, תגידו לדרי, אוקיי, בכל משנה שם לא צריך להפעיל שיקול דעת, אבל לא בכנסת הזאת, אלא בכנסת הבאה, כי לגביך כבר פסק משאתה לא קשיר. לכן,
אגב, היועצת המשפטית לממשלה, היועצת המשפטית לממשלה, אם רוצים להבין מה קרה, היועצת המשפטית לממשלה זה הטעות הכי גדולה של יריב לוין ושל הממשלה. הם היו צריכים, לפני כל ההכרזות הגדולות, להתמקד קודם כל בה. והייתה לכך לגיטימציה, כי היא לא נתפסת כאיזושהי אוטוריטה משפטית. הממשלה הייתה באה ואומרת, זה מינוי פוליטי של גדעון סער, השופט העליון שישב בוועדה אמר שהיא לא מתאימה, אנחנו ממנים מישהי אחרת והולכים על הרפורמה שגדעון סער עצמו הציע של פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. תאר לעצמך שזה מה שהם היו שמים על השולחן. לאף אחד לא הייתה זכות, לא יכולת דיבור בכלל. זה נתפס כמשהו ענייני שמאמצים את ההחלטה הקודמת. אגב, אני מזכיר לך שזה מה שהממשלה, זה מה שהאופוזיציה, כשהיא הייתה אופוזיציה של הקואליציה הקודמת, כל הזמן אמרה, אנחנו נאמץ, נעשה אחד לאחד את מה שעשתה הממשלה הקודמת. במקום לעשות את זה, וללכת צד אחר צד, הלך יריב לוין, הכריז על מהפכה אחת גדולה, ונראה איך זה יסתיים. זו הטעות הגדולה, ואנחנו שומעים את זה גם מאנשים בקואליציה שמדברים איתם, וגם מכירים את יריב לוין ואת הלך הרוח. הטעות ללכת על מלחמה בכל החזיתות המשפטיות עולה לנו עכשיו ביוקר, והיא גורמת לכך שהיא כל הזמן, היא נותנת את קריאת הכיוון לבגץ, והיא בעצם נותנת להם את הלגיטימציה ללכת אחר כך ולפסול, כי היא מקובל ששופטי הבגץ מאמצים את עמדת היועץ המשפטי לממשלה. כך זה כמעט מקום המדינה.
אבי, תראה, אני רוצה להזכיר מי מנע את פיתור היועצת המשפטית לממשלה. אז זה עלה בדיונים פנימי בתוך הקואליציה, היו שני אנשים שמנעו את זה. יריב לוין רצה לעשות את זה. מי שמנעו אותו זה היה דרעי ונתניהו, כל אחד דיבר על הבעיות האישיות שלו, דרעי עוד קיבה שהתאגן על החוק היסוד שלו, שמשאיר אותו כשר בממשלה. נתניהו עם כל התיקים שהוא סובך בהם, יריב לוין ברוטמן אמרו בשיחות הפנימיות בתוך הקואליציה, שצריך לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. אני רק מציג פה את התמונה המלאה.
אז לא היה צריך לפטר, היה אפשר לפצל, ולהגיד לה, את אחראית על העניין האזרחי, ולא על כל הנושאים הפליליים. לפצל מה שגדעון סער הציע. ואז איזה לגיטימציה הייתה להתנגד לזה. כשאתה הולך על כל
הקופה,
וכל החזיתות, כן.
עורך הדין אבי בלום, יעקב ריבלין, תודה לשניכם, ערב טוב, להתראות.